אנחנו בדף י' ז' עומד א'. אומרת הגמרא, למדנו במשנה איך עוד אומר בפוני נכתב, ושניים אומרים בפוני נכתם, הגט הזה גט כשר. אומר רבם, אומר רבי יוחנן, לא ישונה, אלו שהגט יועץ מתחת יד עד הכסיבה. זאת אומרת, מי הוא השליח כאן? העד הזה הוא שמעיד שבפוני נכתב, הוא השליח היה להביא את הגט. ולכן אנחנו אומרים שהגט כשר, דנזו כשניים. זה כאילו שיש שני עדים על זה, על הכתיבה, כי הרי הוא מעיד שבפני נכתב, והרי הוא השליח, חזל הרי האמינו לשליח כמו שניים, ואילו לגבי החתימה, הרי יש באמת שניים, וכשניים על זה, על החתימה. אבל מתחס ידי עד החסימה, אבל אם העדים אומרים בפנינו נכתם, זה, אלו הם השליחים של הבעל. אבל העד הכתיבה שמעיד בפני נכתב, הוא לא היה שליח. פסול. למה פסול? כי הרי כל החשש שצריכים להעיד בפוני נכתב, בפוני נכתב שמה, נכתב שלא לשמה לפי טעם אחד. הרי רק שליח כשהוא יחיד האמינו חזל כמו שניים. אבל אם הוא לא היה השליח, צריך שיהיה שני אנשים מעידים. ולכן הגט פסול. אז אנחנו רואים מכאן, אפילו שיש שני שליחים שרבי יוחנן פוסל, על מקסובה, שניים שהביאו גט ממדינת היום, צריכים שיום רואים פנינו נכתם, פנינו נכתם. זאת אומרת שהוא סובר שאפילו כשיש שני שליחים, צריך להעיד בפנינו נכתם, פנינו נכתם, היות ויש לנו את החשש של, שלא יהיה לשמו. אין רק את החשש של קיום השטר, שאז אתה יכול לומר לי, הנה, יש לפנינו שני אנשים. רק גם יש את החשש שלא בקיאים לשמה, ואם כן, אין אף כמינה, אם היה שליח אחד, או שתי שליחים. אומר לערב, אז אלו מי אתו... לפי השיטה הזה, שגם שניים שהביאו צריכים לומר בפנינו נכתב, בפנינו נכתב, ראי שדקטון שניים אומרים בפנינו נכתב. ואיך עוד אומר בפנינו נכתב? פוסל ורבי יהודה מכשיר, ואפילו גט יועץ מתחת שדי שניים, פוסל רבונון. זאת אומרת, אפילו אם אחד מן השלוחים העיד על הכתיבה והחבר שלו על החתימה, מכל מקום מתן הקמא פוסל את הגט, למה? כי הרי אין אף אחד מהשלוחים שיעיד על הכתיבה ועל החתימה כאחד. אמר לו, נכון, אתה צודק. מתן הקמא פוסל את הגט גם באופן כזה. זימנין, אשכחי די יוסי וקומר, אחר כך מצא רבה סד רבה מה שפירש את המשנה באופן כזה. דה אפילו גט יועצה מתחס די עד החסימה, זה שהמשנה אומרת, כשאחד מעיד בפני נכתב ושניים אומרים בפנינו נכתב שכשר, זה גם באופן שרק המעידים על החתימה היו שליחי הבעל, וזה שמעיד על הכתיבה לא היה שליח. גם באופן כזה, הגט כשר. על מלמה, היות והוא כסובר, והמסובר, שניים שהביאו גט מדינה סיים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב, בפנינו נכתב. ואם כך, כשהביאו אותו שניים, לא צריך להביא, להעיד בכלל על זה. ולכן קשר. אומר לרב עשה, אלו מעטו, לפי השיטה הזה, שלא צריכים להעיד שום דבר. אז אם כך, הרשע של המשנה דקטונה, שכתוב שם השניים, אומרים בפנינו נכתב, ואיך עוד אומר בפני נכתם פוסל ורבי יהודה מכשיר, תאים דאין הגט יועצים תחס די שניהם. אבל גט יועצים תחס די שניהם. מכשיר רבונו, נהיה התנקה מיודע באופן כזה שהגט כשר, שאפילו שהעדות של החתימה, על החתימה לא קשרה לפי שלא העיד בעצמו גם על הכתיבה, בכל מקום הגט כשר. למה? כי הרי שניים שמביאים גט לא צריכים בכלל להעיד, לא צריכים לשום עדות להגיע. אומר לי, אז רבה אמר על רבה, זה אין, נכון. הרי שמדבר באופן שרק אחד מהעדים היה שליח. שואלת הגמרא, וזימנין לא אומרת לון אוכה. הרי בפעם הקודמת פירשת באופן אחר, למה פירשת עכשיו אחרת? אומר לי, עכשיו אני מפרש את זה וזה ההלכה, יתד איש שלא תימות. כלומר, האמת היא כמו שאני עכשיו מפרש את זה, שאפילו היה הגט יוצא מתחת ידי החתימה, מכל מקום כשר, זאת אומרת שהוא סובר ששניים שביאו גט לא צריכים להעיד בפני נכתב ובפני נכתם. אומרת המשנה, נכתב ביום ונכתם ביום. גט שנכתב ביום, ובאותו יום גם היה חתימה, נו, זה בוודאי כשר. אותו דבר, גט שנכתב בלילה והיה החתימה בלילה, גם כן כשר. עד כאן אנחנו מבינים, זה פשוט. בלילה, גט שנכתב בלילה ונחתם ביום שלמוחרת, גם זה כשר. למה? הרי אנחנו יודעים שלכל הדברים, לגבי קודשים זה משהו אחר, אבל לכל הדברים שבתורה, הלילה הולך, זאת אומרת, היום שלמוחרת הולך אחרי הלילה שלפניו, לומדים את זה מהפסוק שכתוב, והי ערב והי בויקר, כתוב בפרשת בראשית, אז מזה אנחנו לומדים שהיום המוחרת הולך כל פעם אחרי הלילה שלפניו. אז לכן זה נחשב כיום אחד. אבל בצורה הפוכה, גט שנכתב ביום ואילו בלילה שלאחריו נחתם, גט כזה פסול מדרבנן. למה? כי היות והכתיבה היה לפני החתימה, זה נקרא גט מוקדם, וגט מוקדם פסול, עוד מעט אנחנו נראה בגמורה, מה הסיבה שגט מוקדם פסול. ורב שמעון מחשיר, רב שמעון טוען שגט כזה שמוקדם היה כן כשר, שואל רב שמעון עם הכל הגיטין, זאת אומרת כל שאר שטרות, שטרי מכר, שטרי הלוואה וכדומה, שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולים, היות וזה נקרא שטר מוקדם. למה זה פסול? אנחנו למדנו את זה כמה פעמים בקסובס, בבוב מציא. אנחנו יודעים שיש, אנחנו נקח לדוגמה, כשיש מלווה ולווה, היה הלוואה, המלווה הלווה ללווה כך וכך, אז הלווה משובד עכשיו לשלם למלווה את התמורה, את החוב שלו. אבל לא רק הוא משובד, כשיש שטר, גם כל הנכסים שלו משובדים לשלם למלווה את חובו. מהזמן של ההלוואה והלאה, אם הוא מכר נכס ללוקח, מישהו קנה ממנו נכס, אחר כך כשבא המלווה לדרוש את תמורת ההלוואה, אין לו מה לשלם, אז יכול ללכת המלווה ולקחת מהלוקח, זאת אומרת זה שקנה ממנו את הנכס אחרי תקופת ההלוואה, ולטרוף את זה, לקחת את זה. למה? כי הרי הנכס הזה כבר היה משובד למלווה בשעת ההלוואה, ואם כך לא חל המכר. עכשיו, אנחנו נבין למה שטר מוקדם פסול. נניח שיש שטר ששם כתוב שרובן הלווה לשמעון 1,000 שקל, 1,000 דולר, וכתוב שם שזה היה באלף אייר. ככה כתוב שם. אבל הזמן האמיתי של ההלווה לא היה באלף אייר, רק היה באלף תמוז. אז עכשיו, האמת היא, שכל הנכסים שהלווה מחר מאלף אייר עד אלף תמוז, בוודאי שרובן המלווה אין לו את הזכות לטרוף אותם. כי האמת היא שההלווה באמת עדיין לא הייתה עד אלף תמוז. אבל אם יהיה שטר שבשטר כתוב שההלווה הייתה כבר באלף באייר, אז ילך רובן המלווה ויטרוף את הלקוחות שלו כדין. האמת היא שהוא לא יכול לטרוף אותם, הוא לא יכול לדרוש את הנכסים האלו שהם קנו מהלווה בין א' אייר לבין א' תמוז. כי הרי האמת היא שעדיין לא הייתה הלוואה אז, כי זה שטר מוקדם. ולכן פסלו שטר מוקדם. חוץ מגיטי נרשים, גט שנכתב ביום ונחתם בלילה של אחריו, שזה כן קשר, למה? כי אין פה שום בעיה, איזה בעיה יכול לצאת מכאן. ולכן סובר רב שמעון שזה קשה. אומרת הגמרא איתמר, מפני מה תקנו זמן בגיטין? בשביל מה צריך בכלל לכתוב זמן? למה צריך לכתוב תאריך בגט? רבי יוחנן אומר, משום בסח חויסוי. אנחנו חוששים שמה אם אשתו זאת שעכשיו התגרשה ממנו הייתה קרובה אליו, זאת אומרת מאלו הקרובות שמותרות בנישואין אליו, כגון בת אחותו, שמותר לא להינשא אליה. ואם היא זינתה תחתיו, באופן שיש עדים והתראה, והיא חייבת עכשיו, צריכים, אם הייתה נער מורוסו, צריכים לסקול אותה, אם הייתה כבר אשת איש, צריכים, אז זה בחנק. עכשיו, אנחנו חוששים, שמה, הבן אדם הזה, היות ויש לו קרבה משפחתית אליה, חוץ מהדבר הזה שהיה בעלה, אבל יש לו קרבה משפחתית, יחוס עליה, רחם עליה, שלא יהרגו אותה בדין. אז הוא, אם היה כזה דבר שאפשר לכתוב גט ללא תאריך, אז הוא ייתן לה את הגט ללא תאריך, והיא תבוא לבית דין ותאמר בבית דין, שבשעה שהיא זינתה, היא כבר הייתה מגורשת, לא כתוב תאריך. היא תגיד, באותו יום, העדים אומרים שכך וכך היה באותו יום, זה כבר מזמן הייתי גרושה, ואם היא גרושה היא פנויה, אז כמובן שאין לה את הדין מי זה. מיסס בזן. אז אנחנו חוששים, לכן צריך לעשות תאריך, ולכן מאותו טעם גם גט מוקדם פסול, כי יש לנו לחשוש שמה האישה תזנה באותו הזמן שבין כתיבת הגט לחתימתו, ואם יעמידו אותה לדין, היא תוציא את הגט ותאמר שהייתה כבר גרושה בשעה סמיינסה. ריש לקיש אומר משום פרס. אנחנו יודעים שיש כזה דבר שקוראים לזה פירות נכסי מלוג, שאשתו מכניסה בשעת הנישואים כשהיא מביאה לה את הנכסים האלו, שחזל תקנו בתנאי בזן שהבעל אוכל את הפירות והקרן שייך לאישה. עד מתי יכול הבעל לאכול פירות? כמובן, עד שהוא כותב לגט. אם הוא כבר כותב לגט, אין לו את הזכות לכתוב, לאכול את הפירות של הנכסי מלוג. אז אם לא יהיה תאריך על הגט, אנחנו חוששים שמה הבעל ימשיך ויאכל מן הפירות של נכסי מלוג, והוא יפסיד את האישה. אם היא תדבר אותו לדין תואר, הוא יגיד שעכשיו עדיין היא לא הייתה גרושה כשהוא אכל ממנה את הפירות, ולכן תקנו חכמים שיכתבו זמן בגט. ולכן צריך שיהיה זמן בגט. עכשיו גם צריך להבין למה גט מוקדם פסול, לפי שיטת אותה נקמה במשנה, כי היות וכתוב בגט זמן שאינו נכון, למשל כתוב בגט שהיא התגרשה בי"ז תמוז בבוקר, אבל האמת היא שהגירושין היה רק למוחרת. אז אנחנו חוששים שהאישה תלך אחר כך לקונים אלו שקנו מבעלה את הפרס נכסי מלוג, והיא תטרוף את זה מהם, כי היא תטען שזה כבר היה אחרי הגירושים, שבעלה לא היה לו שום זכות למכור את הפירות, והיא תטרוף מן הלקוחות את הפירות שהם קנו מבעלה. בעוד שהאמת היא שאם הגט היה רק בלילה חל, נמצא שביום של י' ז' בתמוז היה לו באמת את הזכות למכור את הפירות. שאלת הגמור, ריש לקיש, מה הייתה עם אלוהי, אומר כרבי יוחנן. למה ריש לקיש לא אומר כשיטת רבי יוחנן, משום בסך חויסוי? אומר לו, אמר ריש לקיש, הסיבה הוא, זנוס לא ישכיחה. זה לא דבר מצוי שיהיה כזה מצב של זנוס ועדים ועשרואה, עד כדי כך שהיא תתחייב מיסס בזן, והיות וזה דבר מיסס לא ישכיחה, אז על זה לא שייך לומר שחזל תקנו דבר כזה, שיכתבו זמן, זה דבר מיסס לא ישכיחה, לגוזו ברבונו. ורבי יוחנן מה הייתה מלואי מכר שלוקיש? למה רבי יוחנן לא אומר כמו ריש לקיש, התאם הוא משום פרס נכס המליק? אומר את הגמורק, סובר, רבי יוחנן זבר, יש לבעל פרס, עד שעס ניסינה. הוא חולק על זה, שאמרנו מקודם, שעד כתיבת הגט יש לבעל זכות בפירות נכס המלוק, ואחרי שכבר כתבו את הגט, אפילו טרם הנתינה, אין כבר לבעל זכות. הוא חולק על זה, הוא סובר, שקולות שלו נתנו את הגט ממש, הרי הבעל זכאי בפירות נכסי מלוג, ואם כך היה לו את הזכות למכור את הפירות, עד שעת הנתינה. וכיוון שאם תבוא האישה ותוציא את הפירות מיד הבעל, היא תצטרך להביא עדים, מתי נמסר לו הגט? אז למה צריך לכתוב שתאריך בגט? זאת אומרת ככה, הבעל יכול לאכול פירות נכסי מלוג כל עוד שהוא לא נתן את הגט ממש. אז מה יועיל לנו זמן שכתוב בגט? מה תטען האישה? האישה תטען שהבעל אכל פירות גם אחרי הגירושים, הרי הוא עוד לא מסר, כל עוד שהוא לא מסר את הגט, היה באמת זכותו לאכול את הפירות. שואל את הגמור, בישלוים אל ריש לקיש, שריש לקיש סובר שחרמים תקנו לכתוב זמן בגיטים, משום פרס נכס מליק, וגמור כן, שטר מוקדם, גט מוקדם פסול, שמה, תלך האישה ותטרוף פירות מן הלקוחות, שלא כדין. אנחנו מבינים משימוך יקומך שרב שימן, לכן רב שימן סובר וחולק וסובר שרק כל השטרות באמת פסולים, אבל גט שנכתב ביום ונחתם בלילה כשר, היות ולשיטת רב שימן הרי שהבעל מפסיד את זכותו בפירות מיום כתיבת הגט ולא רק מיום נתינת הגט. למה? שרב שימן סובר שברגע שהבעל החליט לגרש את אשתו, חזל אמרו שאין לו יותר פירות. אלו לרבי יוחנן, מה שאין כלשית אז רבי יוחנן, שסובר שמות יחפ על בסחוי זוי, זה הטעם. מה הייתה מדי רבי שמן מכשיר? למה רבי שמן מכשיר גט מוקדם? הרי זה גם יכול להיות כזה דבר, שאם היא תזנה ביום, והרי נתינת הגט היה רק בלילה, נמצא שביום היא הייתה עוד אשת איש גמורה, ואם כך היא תוציא את הגט ותאמר שהייתה גרושה כבר ביום, בעוד שהיא כן חייבת, מיסס בזן, שהרי בעצם היא לא הייתה מגורשת עד שעת הנתינה. אמר לה רבי יוחנן, עלי בדרב שמי לא יקרא מיני. נכון, הטעם הזה שאני, אומר, שאני אמרתי, שמי יחפ על בס אחרי סוי, זה לא הולך לשיטה זרב שמן, זה רק לשיטה סתנא קמא, כשהרי מדברי רב שמן באמת מוכח, מזה שהוא מכשיר, שהוא לא חושש לטעם הזה ששמי יחפ על בס אחרי סוי. רק הוא סובר שכל הטעם שתקנו חזל זמן בגיטן זה משום פירוס. כי כה מיני, עלי בדרב בונון, אני אומר את הטעם הזה, רק עלי בדתנא קמא, שפוסלים גט שנכתב ביום, ונחתם בלילה. שואלת הגמורה, בישלמי לרבי יוחנן, אין די כבין רבי שמעון לרבנן. בישלמי לשיטה זו רבי יוחנן, אנחנו מבינים מה המחלוקת בין רבי שמעון לתנא קמא בגט מוקדם. זאת אומרת, גט כזה שנכתב ביום ונחתם בלילה. לשיטת התנא קמא, מה שתקנו חכמים זמן בגט כדי שלא יחפ על בס אחרי סוי, ולכן גם גט שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול, כדי שלא תוכל לחפות על עצמה בגט כזה, אם זה היה המעשה שהיא עשתה, בו ביום לפני נתינת הגט, זאת אומרת אחרי כתיבת הגט ולפני נתינת הגט. אלא לרש לוקיש, לשיטה זו שלוקיש, מה היא כבין רב שמעון לרבנן? מה נפקא מינה בין רב שמעון לרבנן? באיזה דבר חולק רב שמעון עם התנא קמא? זאת אומרת, כיוון שאף לשיטת התנא קמא, אתה צריך לכתוב זמן בגט משום פירס, אם כן, צריך להכשיר גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, שהרי הבעל מפסיד את זכותו בפירות כבר משעת הכתיבה. ואם ככה האישה שתוציא את הפירות מן הלקוחות, טוב היא עושה. אומרת הגמורה, פירד עם אישה סקסיבה, ועד שעה סקסימה היא כביני. יהיה הנפקמיני ביניהם בפירות כאלו, שמחר הבעל, בזמן שבין תקופת הכתיבה לבין תקופת החתימה, בזה יש מחלויקס תנא קמא ורב שמעון, ממתי מפסיד הבעל את זכותו בפירות נכסי אשתו. רב שמעון סובר, שהבעל מפסיד את הזכות בפירות, תקף ומיד ברגע שכתב לו גט, ואפילו שעדיין לא חתמו. נמצא שאם תוציא האישה מן הלקוחות פירות שקנו מיום כתיבתו, אז היא עושה בסדר, היא צודקת 100%. ואופן כזה, לכן הגט קשר. מה שאין כן התנא קמא חולק על זה וסובר, שהבעל יכול לאכול פירוס נכס מלוק עד שעת חתימת הגט ממש. ולכן, אם נכתב הגט ביום ולא נחתם עד הלילה, יש לחשוש שמא האישה תוציא מן הלקוחות את הפירות שמחר הבעל ביום כתיבת הגט שהם שלא מן הדין, ולכן השטר מוקדם ופסול. שואלת הגמורה, הרי יוצא לפי זה שלשיטה אז רש לוקיש הוא מפסיד את הזכות לאכול פירות כבר משעת כתיבת הגט, ואילו לשיטה אז רבי יוחנן יש לבעל פירות עד שימסור לתגט, עד שעת הנתינה. ואי פחשה מן אלי, דיתמר הרי למדנו מאמס המצין לפירויס, מי איזה זמן יכולים לטרוף לקחת מן הלקוחות שקנו פירות של נכס מלוג מן הבעל? רבי יוחנן אומר משעס כסיבה, ורש לוקיש אמר משעס נסינה. אז זה בדיוק להפך ממה שלמדנו עד עכשיו. אומר את הגמורה, איפוך, צריכים באמת להפוך את זה ולומר שרבי יוחנן סובר שהם מוציאים מן הלקוחות רק את הפירות משעת נתינה, ואילו רש לוקיש סובר שמוציאים את הפירות משעת כתיבה. אומר לי הבא אל רבי יוסף, שלושה גיטן למדנו במשנה בדף פיבוב, ששם כתוב מפורט, יש שלושה סוגי גיטים, אלו הפסולים רק מדרבנן, ורק בדיעבד כשר, זאת אומרת לכתחילה זה פסול, אבל בדיעבד, אם היא הלכה והתגרשה כך, ואחר כך ניסית מחדש, והיה לה ולד, אז הוולד לא ממזר, זאת אומרת הוולד כשר, שבדיעבד אנחנו אומרים שזה כשר. מה הועילו חכמים בתקנוסן? אחד מן השלושה גיטים זה גם גט כזה, גט שאין בו תאריך. זאת אומרת, גט שאין בו תאריך לכתחילה פסול ובדיעבד כשר. אז אם כך, אם אתה אומר שבדיעבד כשר, למה חששת מקודם? אתה אומר שכל הסיבה הוא שצריך זמן בגיטין, לפי שיטת רבי יוחנן, שהיות ואנחנו חוששים שמא יחפה על בס אחרי סוי. אז מה הבעיה? יכתוב, אם הוא ירחם עליה, יכתוב גט בלי תאריך, והרי זה קשר בדיעבד, והיא תיפטר מן המיסרס בזן. וכמו כן, בעל שרוצה עדיין לאכול מפירות נכסי אשתוי, גם יעשה כך, הרי הוא יודע שבדיעבד יהיה קשר הגט, הוא לא פוסל את הולדות אחר כך. אז מה הועלנו? אומרת הגמרא, טוב, על כל פנים, אהנה דלכתחילה לא הייתי נושא. הרי גט כזה לכתחילה פסול, ואם כך הסופר, הדיין לא יכתוב לכתחילה, העדים לא יחתמו לכתחילה על כזה גט. זה לא הולך ככה שהבעל מה, אנשים לא רוצים סתם לעשות דבר שזה לכתחילה אסור. אפילו אם הבעל ירצה, הוא צריך עדים, הוא צריך דיין, הוא צריך סופר. שואל את הגמורה, גזיה לזמן דידי ויואב נהלו, אחרי שהבעל יקבל את הגט, שכן כתוב שם התאריך למעלה, עדיין הוא יכול לחתוך למעלה את התאריך. והרי באופן כזה אמרת שהגט כשר, גט שאין בו תאריך. ואם כך, עדיין יש את החשש שמייחפ על בעל זכויסו, ייתן לה כזה גט, והיא תוכל לומר שהייתה באותו זמן של העבירה, היא הייתה כבר פנויה, מגורשת. מאי, אז מה הועילו חכמים את תקנתם, שאמרו שצריכים לכתוב זמן? אומר לה, יעזור, יסבנה לאבאי, לרמאי לא יחשינן. לא חוששים לכזה דבר שיעשה כך ויחתוך. זה רמאות, לא חוששים לרמאים. אבל נכון, מה יהיה הדין אם באמת עשה כך? אז יועיל הגט לחפות עליה. רק שלא חוששים, פשוט שלא חוששים. אומרת הגמורה, מה יהיה הדין כשקוסוף בוי שבוע? בגט כתוב רק תאריך כזה כללי שמיטה. כתוב איזה שמיטה זה היה? שמיטה תפשין סמכת. זה השמיטה שכתוב שם. אבל לא כתוב יותר פירוט. או כתוב שנה, תפשין סמכת. כתוב חודש, חודש הדר. כתוב שבת, איזה שבוע בחודש זה היה? מאי, לא כתוב תאריך מדויק, יום ד' י' ד' יא, לא כתוב מדויק. אומר לה, אמר רב יוסי לאביי, כזה גט כשר, אפילו לכתחילה. שאל אותו אביי, מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי אם כזה גט כשר, יכתוב הבעל לבת אחותו גט כזה, שכתוב שם רק תאריך כללי, שנת השמיטה, שנת השנה הכללית, אבל לא יותר. והיא תאמר שבאותו יום עדיין היא כבר הייתה מגורשת, כי הרי לא כתוב תאריך מדויק. אומרת הגמורה, זה מועיל על כל פנים מענה לשבוע דקמי. זה יועיל ביחס שזה לא יכול להיות היה לפני השמיטה הזאת, כי הרי כתוב השמיטה הנוכחית, או לפני השנה הנוכחית, כי הרי כתוב השנה, השנה הרי כן כתוב. אז במילא לא יוכל הבעל לחפות על אשתו, אם היה הסיפור הזה שהזינתה לפני אותו תאריך של אותו שנה, של אותה שמיטה. וכמו כן, לשבוע דבשרי, לשמיטה הבאה, לשנה הבאה, לשבת הבאה, לחודש הבא. דילו איתם מאוחר, יוי מגוף, שאם לא נאמר ככה, יוי מגוף, הם מיידינים, הם מצפרים מפניה. הרי זה ברור שבכל תאריך לא כותבים אם זה היה לפני הצהריים ואחרי הצהריים, רק כתוב יום ד' י' א' יער נגיד. הרי עדיין יכול להיות הדבר הזה, שאם היא זינתה באותו יום, ואם היא זינתה אחרי הצהריים, או שזה היה לפני הצהריים, היא תאמר שהיא כבר הייתה מגורשת, הנה התאריך, באותו יום הייתי כבר מגורשת, וייתכן שנתנו לה את זה רק לפנות ערב. רק מה? אלו, ליום מדקמי וליום מדבסרי, זה יועיל על כל פנים שאם יהיה הסיפור הזה יום לפני התאריך, או יום אחרי התאריך, אותו תאריך, אז כבר בוודאי שהבעל לא יוכל לחפות עליה. אוכל נעמה, אני לשבוע דקמי ולשבוע דבסרי.